ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שיעור יותר פתיחה, בסדר? יותר שאלה, יותר משהו כאילו כללי, ובעצם איך לומדים תנ"ך, איך ניגשים לתנ"ך, זו השאלה. רגע לפני שנכנסים לעצם הלימוד. קודם כל, אם אפשר לסכם את זה במילה אחת, איך לומדים תנ"ך? בעוצמה. מה הכוונה בעוצמה? בסדר? מה?
לא בגובה עיניים.
כן, לא בגובה עיניים. בעוצמה, מה אפשר בעוצמה? בעוצמה הכוונה שאתה לוקח שהלימוד, שככל שאתה נכנס יותר ויותר ללימוד, הלימוד נהיה פחות ופחות שם, אלא יותר ויותר מוחשי. כאילו שכשאתה לומד על אברהם אבינו, לאט לאט מה שקורה זה שעולה מתוך הספר אברהם אבינו, לאט שאתה רואה אותו. אתה אשכרה מסוגל לדמיין אותו, אתה אשכרה מסוגל לחוש אותו. כאילו אתה כל כך, הדמיון עבד כל כך טוב, עד כדי כך שזה לא רק, כאילו ממש מבחינתך, אברהם אבינו עומד כאן לידך, ולא רק שהוא עומד כאן לידך, ולא רק שזה מאוד מוחשי, אלא שזה גם ממש משמעותי בשבילך. כאילו משהו שם בתוך הסיפור מאוד נוגע, מאוד משמעותי לך היום, ולא, זה לא רק איזה פיסת היסטוריה מרתקת או לא מרתקת או חצי מרתקת שהייתה בעבר, אלא משהו חי ותוסס היום. עכשיו, וזה אומנות ללמוד איך לעשות את זה, זה לא מובן מאליו. מאוד קל בלימוד תנ"ך להיכנס לתוך פרטים, לתוך, להתקע במישור השכלי, להיות עסוק באוסף פרשנויות, בסדר? אפשר לפרש את הפסוק הזה ככה, 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 בסדר? כי להיות, לפעמים זה יכול להיות בלשני, בסדר? סתם שיעור בלשון, רק במקרה זה על פסוק בתנ"ך, יכול להיות מצב כזה, זה יכול להיות שסתם מין סקירת פרשנויות ולא חדירה לעצם התהליך הנפשי שמתחולל שם. הרבה פעמים גם סיפורים שם כאילו נהיים כזה, או בוא לסוחר כזה, כאילו, רגע, בואו רגע נעצור ונחשוב מה המשמעות שלהם, כאילו מה קורה שם. להתחיל לדקדק במילים ולנסות להמחיש ולהבין מה זה אומר, כאילו מה, איך זה התרחש, איך זה היה בפועל, ולא רק איך זה היה, ולא רק איך אני ככה תופס את זה ומתקדם לדבר הבא. ממש לחוש את זה, ממש להרגיש את זה. זה נקרא הירושלמי, ודווקא הירושלמי ולא הבבלי. הירושלמי אומר, מתייחס לדבר הזה ואומר, לעולם יהיה בעל השמועה כנגדך. כשאתה אומר משהו בשם רב, אל תגיד הירושלמי שבת, פרק א' הלכה ב', כשאתה אומר משהו בשם רב, אל תגיד את זה, אל תפגיש עם רב רק ברובד השכלי, אלא גם תעמיד את רב מולך. פה רב, עכשיו אני מתייחס, עכשיו אני איכשהו נפגש עם הדמות העצומה הזאת רב, שהוא עכשיו רק דיבר בנביקין, כאילו בזה פרט בנביקין, אבל עכשיו אני נפגש עם הדמות העצומה הזאת. זה נכון כשאנחנו מדברים על פרטים, זה נכון כשאנחנו עסוקים כאילו בפרטי הלכות, קל וחומר, במנושה קל וחומר, כשאנחנו נפגשים עם עצם הנועם, עצם האנשים. רוב התנ"ך הוא לא סיפור, הוא לא קצות ולא נתיבות, רוב התנ"ך הוא סיפורים, זה רוב התנ"ך, סיפורים על גדולי עולם, ומה ההתרחשויות שהיו אצלם, ובעיקר ברובד החי, התוסס, אנשים, המלא בדמיונות, המלא ברגשות, המלא בעוצמת חיים, ולא בעוצמות של שכל. כמה השכל יש כאן, כאילו מבחינת כמה פרשיות בתורה עסוקות כאילו אשכרה בניתוחים שכליים, כמו שאנחנו רגילים אליהם, קצות נתיבות, שח, סמה, מעט מאוד, כמעט ואין ליותר דיוק. ורוב התורה היא עסוקה בסיפורים, זה בדיוק הנקודה, התורה בכוונה מכוונת למצב שבו אנחנו נפגשים עם גדולי עולם, במפגש חי ותוסס, כאילו, בתור מפגש, ולא רק בתור איזה ככה רובד שכלי מרתק, איזה ככה משהו ש... אלא בדיוק כמו שבסיפור סוחף אותנו ספר, אתם קונים ספר, ספר טוב, סוחף אותנו פנימה, את הדמיון שלנו, את הרגשות שלנו, אותו דבר גם בזה. צריך להגיע למצב שבו כשדוד המלך ניגש לדוד לקרב מול גוליאת, אתה ממש, אתה במתח. כאילו אתה השרירים דפוסים ואתה, כאילו זה המצב. ככה זה אמור בדיוק לא פחות מכל ספר מתח זול וקל וחומר במנושה קל וחומר.
הבעיה שיודעים כבר מה המשך.
לא, אתה יודע משהו, האמת היא שגם כל פעם יש סיפור באמת על רב חיים על זה בפורים, שהיה בוכה כל פעם שהיו מגיעים לזה שהמן גבר את הגזרה. כאילו, כולם יודעים את ההמשך שבסוף כאילו הגזרה התבטלה, אבל הגזרה כאילו הייתה גזרה, והוא חווה את זה, הוא חווה את זה מחדש כל פעם. לא רק זה, זה גם המושג שפת אמת תיקון לעד. אתה יודע, משלי י"ב י"ט, שפת אמת תיקון לעד. זה אומר שאם השפה, אם מה שאתה אומר היא אמת, אז היא רלוונטית, היא מכוננת, היא משמעותית, היא נוגעת ללעד, לעד עולמי עולמים. כלומר, אם משהו קרה לפני 2,000 שנה, והוא נכתב בספר הזה, אז זה לא במקרה, אלא הוא משהו נצחי. הוא משהו נוגע אליי, לאו דווקא עכשיו בדיוק להתלבטות האחרונה שלי, האם להתגייס לצבא, לצנחנים או לגבעתי, לא תמיד זה השאלה, לא תמיד זה מכריע את זה, אבל זה כן, זה כן, אני צריך להיפגש עם אמת חיה, שבאיזשהו מקום אני ממש מרגיש כמה היא נוגעת, כמה היא משמעותית, כמה אני מקבל ממנה. וזה הכוונה שזה תיקון לעד, תמיד. בעצם המשימה שאליה אנחנו נקראים בלימוד תנ"ך, זה לדובב שפתי ישנים. דובב שפתי ישנים זה פסוק שבעצם הרעיון שלו זה לקחת, יש ישנים, יש אנשים שמתים, שמתו, ואנחנו מסוגלים לדובב אותם, אנחנו מסוגלים לדבר בשמם. כי כשאתה מדבר על אברהם אבינו, אז זה לא רק שדיברת על היסטוריה. אברהם אבינו חי עכשיו, בוא תיפגש איתו. וזה נחמד בתור עיקרון, אבל זה אומנות שלמה לשאול את השאלות הנכונות ולענות את התשובות הנכונות, איך באמת להגיע למצב כזה שזה צורת הלימוד. שצורת הלימוד זה שבכל מפגש של לימוד תנ"ך אתה ממש חי את זה מחדש. עכשיו אתה מתובב ביהושע, אתה ממש רואה את מעבר הירדן, אתה כאילו, אתה רואה את הירדן עושה רוורס, כאילו, אתה ממש חי את זה. צריך להגיע לזה.
זה לא אותה בעיה אבל של התפילה.
מה?
לא. שאנחנו כאילו באותו סרט של השמועים ביום.
מה זאת אומרת?
אותם מילים, אותו טקסט, לא השתנה, פעם אחת, פעם שנייה. קראתי את זה בכיתה ב', כיתה י' לבגרות. יש משהו ב'.
אבל אתה נפגש עם זה, אתה עברת תהליכים אחרים. ואם זה באמת מפגש חיה, וכל פעם יש עוד חידושים, ועוד כאילו איזה תובנות, ועוד איזה דיוק, ועוד איזה הסבר. עוד איזה משהו שאתה חווה בחיים שלך, בגלל שאתה נועם כבר לא אותו בן אדם שהיית בכיתה ב' ולא אותו בן אדם שהיית בכיתה י' ב'. לא, אתה עכשיו עברת הרבה מאוד תהליכים, הרבה מאוד דברים. אז כן, אז עכשיו כשאתה נפגש עם זה, אתה נפגש עם זה ממקום אחר.
כשאומרים שכל השונה פרקו 100 פעמים לא קשנה 101, זה לא דווקא מבחינה ידע, אלא כי אדם משתנה ונפגש בצורה השונה?
כן. שם זה גם ספציפית, זה גם מדבר לא על דברים חווייתיים כמו התנ"ך, אלא גם על משנה ברורה. לא חווייתי, זה סתם, זה מה, הלכות, מה צריך לעשות. אבל בתנ"ך זה עוד כל כך הרבה יותר חזק, זה כל כך הרבה יותר תוסס וחי ונשם, וכל כך קל להישאר בזה בצורה משעממת. כאילו, טוב, בסדר, הלאה. ולכן, וזה אומנות, איך לשאול את השאלות הנכונות, איך לענות את התשובות, שמכנות לזה, זה מה ש... זה אתגר, שצריך להתמודד איתו. מה זה עושה לי? כשלומדים תנ"ך ככה, מה זה עושה? אז הרב זצ"ל באורות הקודש ב' מדבר על הבדלים בתוך לימוד תורה, בין בניין חוץ לבניין פנים. זה כל מיני דברים שהם בונים דברים יותר חיצוניים ודברים שבונים יותר פנים. לימוד הלכה ולימוד גמרא זה בניין חוץ, זה בסוף שאלה של פעולות, מה הפעולות הנכונות שמקדמות אותנו, שמתארות אותנו, ומה הפעולות שלו שמורידות אותנו ומנמיכות אותנו. זה בניין חוץ, אבל יש בניין פנים, שאני, האישיות שלי הולכת ומתעצמת, הולכת וגדלה. עכשיו, לימוד תנ"ך זה בניין פנים, לא בניין חוץ. זאת הסיבה שבגללה התורה כל כך, כאילו, זה התורה, כל השאר זה רק פירוש. התורה זה, עצם, כאילו, זה משהו חי ותוסס ומנשם, זה העיקר. העיקר זה עצם זה שזה לבנות את זה בפנים. כי אם נסביר את כל הדיוקים בעולם, בהלכות צדקה ולא יודע מה וכדומה, זה לא שווה. פיפ זה לא שווה פסיק מפעם אחת שנוצר לי מפגש אמיתי עם אברהם אבינו. אם נפגשתי עם אברהם אבינו, אז יש לי בלב איזה קול כזה של אברהם. אז הוא יופיע באלף ואחת מצוות צדקה, הרבה מעבר לסעיף הספציפי בשולחן ערוך, באיזה צורה אני חייב, מתי, בוודאות, כן, לא, ובאיזה מצב אני בטוח, זה לא, לא, כאילו זה לא, זה אפילו לא, זה לא באותו, באותה רמה, כאילו זה ממש שני דברים שונים לחלוטין. העיקר זה עצם המהפכה בנפש, אדם שלמד תנך טוב, למד אותה לעומק, למד אותה כמו, כאילו, כשהוא, כמו שצריך, מה שיוצא מצב זה שהנפש שלו היא נפש אחרת. הנפש שלו הולכת ונהיית יותר ויותר יותר קרובה לאברהם הזה וליצחק וליעקב וליהושע ולכל הדמויות ולמשה רבנו וכל אחד מהדמויות שאיתם אנחנו נפגש, ובעצם אנחנו נהיה יותר הם. כאילו שם נקרא אחת אפשר לגרוס אותו. אפשר כאילו לעבור לפרשיות כזה בלי שום. אבל עיקר הסיפור זה בעצם המפגש עם הדמות. ובמינים אחרות אפשר לקרוא במקום שיעור בתנך, אפשר לקרוא לזה שיעור בעקבות גדולי עולם. כלומר, אנחנו הולכים פשוט בעקבותיהם, כל פעם עסוקים בלהיפגש ולנסות לגעת במשהו מתוך הדמויות הענקיות האלו, וממילא גם להיות קצת יותר כאלו, קצת יותר לטפס לרמות הגבוהות האלו. עכשיו זה עושה כל כך הרבה בפנים, אמיתי, בלי, לא בבחוץ, לא בהגדרות חיצוניות, אלא השפעה אמיתית.
אפילו שאתה אומר, אז גם כל סיפור הצדיקים, זה גם יעשה את אותה פעולה.
בהרבה מובנים,
כן. מה מיוחד דווקא בתנך?
קודם כל, יש הבדל כאילו
לא חיים ולדר היה עורך.
כן, כאילו אתה מדבר בעיקר על הפגישה עם הדמות, על הציור הדמיוני. זה גם סיפור על רבי חיים ולדר.
נכון, שזה לא באותה רמה.
למה? כי זה יותר מקורי, בתנך.
יותר,
לא יודע, יותר מהקדוש ברוך הוא ממש, אתה רואה שבכתב. אז מה?
א', כן, זה נכתב ברוח הקודש ולא נכתב על ידי סופר מקסים, אתה יודע? קודם כל כן. אבל, וחוץ מזה, כן, גם מדובר ברמות שונות של צדיקים, כן. כאילו, לא הפני יהושע, מקסים מדהים, מדהים, מדהים ככל שיהיה, הוא לא יהושע בן נון. כאילו, משה, מאגרות משה, הוא לא משה רבנו. כאילו, לא יעזור כלום.
אוקיי.
כן? אבל הנה חינמי, בהרבה מובנים. כאילו, כן, יש צעדים דומים. ומפגש עם תמיד חכם, הוא הרבה יותר משמעותי, מאשר כל אחד מהדברים, זה גדול שמשה, אדם הלימודה. כל לימוד, כל מפגש אמיתי וחי ותוסס ונושם עם תמיד חכם, הרבה יותר גדול מכל קצות מבריא, כזה תובנה מדהימה בנו, כן, הרבה יותר משמעותי. האמת היא שסוג לימוד כזה, סגנון חשיבה כזאת, זה סגנון קצת נדיר. אתה יודע, זה לא קיים כל כך, סיבה מאוד פשוטה, סגנון ארץ ישראלי. Made in Israel, כחול לבן, ולגמרי פה. בסדר, הרב זצ"ל, בורות התשובה, בורות התורה, י"ג, וגם בעוד מקומות. מדבר על ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, והוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. אפשר לגשת מאוד בקלות לתנך ולהתחיל להיות עסוקים בפרטים. מה זה במות אדם רשע, איפה אני שם את הפסיק, ואיפה זה, וככה, וכאילו חקירות בלשניות כאלו, מאוד מאוד קל לגשת את זה ככה, ולהיתקע שם, ולא להתקדם לרבדים הפנימיים יותר. זה מאוד קל. וזה הסגנון תנ"ך, לימוד תנ"ך המצוי. ברוב המקומות זה פחות או יותר נשאר ברובד הזה, לא הרבה מעבר לזה, כמעט ולא מפגש אמיתי, חי ותוסס ונושם עם התנ"ך. אלא מין, ואז כאילו נוצר איזה מין מתח הזוי, שמצד אחד ברור לכולם שזה ספר מאוד 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 חשוב, ומצד שני אף אחד לא מסוגל להבין מה כל זה חשוב בו. אתה יודע, כאילו חיילים נשבעים עליו בטקס ההשבעה, בבית ספר יסודי מקבלים את זה, בתיכון הרבה פעמים מקבלים את זה, כאילו בכל כך הרבה, חילונים זה כולם, בבתי מלון בכל העולם יש את זה בכל חדר, כאילו מיליוני אנשים בכל העולם, הרבה מהם לא יהודים, יהודים לצטט המוני פסוקים בתנך, אבל כולם נפגשים עם זה ברובד מאוד מאוד שטחי. למה? מסיבה מאוד פשוטה. וזה בארץ היא טוב, אין תורה, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. מה הפשט? מה בגלל ששם כולם למדנים? לא. אלא תורת ארץ ישראל, מה שמיוחד בה, זה שאני לא נפגש עם זה ברובד שכלי קר ומנוכר. לא, זה לא הדרך. הדרך שאני נפגש זה, אני נפגש עם התנך עצמו. כאילו כשאני לומד על אברהם אבינו, אני לומד, אני נפגש עם אברהם אבינו. אני חווה אותו. ואז ממילא, כאילו, אני נהיה אברהם אבינו. זה משהו ארץ ישראלי. זה הכוונה, זה המושג שם ברב הצד, כלל ולא פרט. אתה יכול ממש להיכנס לפרטים. אבל בארץ ישראל אתה נפגש עם מה זה האישיות הזאת? קווים לדמותו, כאילו, מי זה האדם המדהים הזה שנקרא אברהם אבינו? מה כזה מטורף לו? מה הסיפור? מה, זה שהוא הכניס אורחים? כאילו, מה? בוא ניפגש עם זה, בוא נחווה את זה כמו שצריך, בסדר? ומאמץ, זה לא פשוט, זה נדיר, אבל זה גם מאוד נצרך. כי בדור שבו אנחנו נמצאים, כל דבר שהוא לא זה, לא מקבלים. בסדר? כאילו, אנשים לא מסוגלים, הדור התעלה למצב שבו הוא רוצה שכל פרט שלא תדבר עליו, זה יהיה מתוך הזדהות עצומה. אם אתה לא מדבר, אם אתה מתחיל לדבר על מצוות צדקה, בגלל שהגמרא ככה וככה אמרה, ואז כאילו גדר חיוב הוא כזה, והרשב"א עושים ככה, וזה וזה וזה, אנשים, יש איזה מין מחסום כזה מאוד חזק, לא מסוגלים להזדהות. אם אתה גורם לי להזדהות, בוא נדבר איתך על כל הגדרים שיכולים להיות. אם אתה כאילו מכניס אותי לתוך העולם הזה של צדקה, אני איתך לגמרי. אם אתה רוצה להסביר לי שתפילין זה דבר עדיון בגלל שכל מיני סיבות, אין לי בעיה, אני איתך. ואז על פי זה גם תסביר לי כל מיני פרטים, אני לגמרי איתך. אבל עכשיו שאתה תתחיל לקפות עליי ולהגדיר כפייה דתית, להגדיר זה מה שצריך וקדימה בואו כולם נעשה את זה, זה הדור בתור דור, לא מוכן לקבל. אחד מהדוגמאות בצבא, אם אתה יכול לדבר שעתיים שלמות על תפילין וכולם יתמוגגו משמחה, כי דיברת על ההזדהות עם התפילין, דיברת על למה תפילין זה דווקא משהו שמייצג את ביתר, או למה זה מייצג דווקא את למה זה קשור לקריאת שמע, למה אנחנו שמים את זה במקום המרכזי, דיברת על זה כל כך ברמה של ההזדהות, אז כן, הם איתך לגמרי. ווואלה, יהיו כמה מתוכם שיחשבו, וואלה, 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 אני גם רוצה להצטרף לזה, נכון, וואלה, יש מצב. אולי לא עכשיו, אולי בהמשך, אולי זה. אבל אם אתה תהיה תקוע רק ברובד השכלי של הגדרים, אז יש איזה מין מחסום, מדף שיורד, לא מסוגלים לשמוע כזה דבר. כלומר, הדור זקוק לזה, סיבה מאוד פשוטה. הדור חי, קודם כל הדור הגיע לאיזה מין מצב של בגרות, שהוא לא מחפש רק את זה, שזה מי שיגיד לו, תעשה א', ב' וג', ואל תעשה ד' ד' וו', זה א', הוא רוצה להזדהות, וב' גם סתם, שימו לב, דבר מאוד פשוט, אנחנו חיים בדור של כל כך הרבה הזדהות עם כל כך הרבה דברים, כאילו יש לך כל כך הרבה דברים שמשכנעים אותך, עם תמונות ועם סרטים ועם זה, והכל כל כך מרגש ומקסים, גורמים לך להזדהות עם כל כך הרבה דברים. אין אפשרות כאילו לדבר על להיות ממושמע, בוא כאילו אחד מהבעיות לדוגמה בצבא זה שאנשים כל כך עסוקים בהתרגשות שקשה להם משמעת, קשה להם שיש כאן היררכיה ויש מישהו שאומר שזה מה שצריך לעשות, אבל כולם עושים, כאילו זה קשה, מה, בוא תשכנע אותי, בוא תסביר לי, זה כל כך הצורך בלימוד תנ"ך עמוק, לימוד תנ"ך שנוגע ברבדים העמוקים של הנפש והכרח קיומי. עם ישראל זקוק ללימוד תנ"ך כזה, עם ישראל זקוק ללומדי תנ"ך כאלו. אתם מסוגלים לקחת את הפרשיות שכולם מכירים ואופס, להפוך להם את התמונה. הוא דוגמה פשוטה מאוד. בית ספר בשוהם, ליתר דיוק, בית ספר בשוהם, כאילו כולם ככה. אני מגיע, יש לי שעתיים שיעור.
אתה גם מחכה תל אביב, אתה...
יש לי שיעור שאני מעביר להם. רגע לפני השיעור שאני מעביר להם, חבר'ה בכיתה י' א', רגע לפני השיעור, יש להם מסיבה מאורגנת על ידי בית הספר, ברחבה המרכזית של בית הספר, טרנסים וזה, רוקדים, בנים, בנות, זה המצב. ועכשיו אני אמור לדבר איתם במשך שעתיים, לאברהם אבינו מכניס אורחים. נשמע משימה בלתי אפשרית, נכון? את אברהם אבינו מכניס אורחים הם כבר שמעו מהגננת כמה פעמים. אתה יודע, אף על פי שהם חבר'ה לא חובשי כיפות, אבל הם שמעו מהגננת כבר כמה פעמים, וייתכן שגם בהמשך החיים הם שמעו שוב. כששאלנו, כשאתה שואל את השאלות, הנכונות שישר מכוונים את זה גם למשהו שהם גם מסוגלים להתדעות, הם פתאום, וואו, מדהים, מדהים. לא, כאילו, הם כאילו לא מאמינים לה, איזה דמות מדהימה כאילו, ואיך זה כל כך משמעותי בשבילם, לחיים שלהם, ואיך זה מדבר, וכאילו אתה אומר, רגע, לא נדי, לפני רגע קפצתם, קפצצתם כן, אבל בכל זאת יש רבדים בנפש, כשאתה מכוון לרבדים האלו בנפש, כשאתה לומד את התנ"ך בצורה הזאת, כן, זה מה שקורה. מה שקורה זה שדברים מאוד מאוד עמוקים פתאום מתחילים להיחשף. עם ישראל זקוק ללומדי תורה כאלו, לאנשים שמסוגלים לא רק להישבע על ספר תורה, להישבע בתנ"ך בהשוואה, אלא גם מסוגלים לפתוח אותו וללמוד אותו בצורה שבאמת מוציאה מהנפש את הדברים, את ההזדהות. אנחנו הולכים ללמוד ספר יהושע, בשביל ללמוד את ספר יהושע באמת צריך להזדהות עם יהושע, עם התהליכים שהוא עובר. מה זה, אתה, עכשיו, וזה גם כל כך נוגע, אתה, כאילו, אדם נכנס לארץ, אתה יודע, כאילו, מלחמות, מה, אנחנו לא חווים מלחמות, כאילו, מה, אנחנו לא, זה, מלחמות, בעיות בינלאומיות, מרמים אותו, ככה, זה, כאילו, כל מיני התמודדויות, שמה, אנחנו לא חווים את זה, אף פעם לא חווינו ב-20 שנה האחרונות, איזה עם שרימה אותנו באיזה הסכם שלום. זה קטע מפתיע. לא, כלומר, יש כל כך הרבה נושאים שגם הם מגיעים משמעותיים, והכרח. לא עושים את זה, זה לא קיים. זה משהו ארץ ישראלי, זה משהו שמעצים את האדם הפרטי, משהו שמעצים את החברה, החברה שפתאום כל כך הרבה ערכים שכולם באיזשהו מקום מזדהים איתם, נהיה משהו מרגש. כי כשאתה פוגש את אברהם אבינו, תראה, קחו דוגמה, ברוח צהל, במסמך רוח צהל כתוב ראות, בסדר? תוכנים בשירות הצבאי הרבה מאוד על ראות. כמה אנשים באמת ממש כאילו וואלה הם רואים ראות, אין, הם מתמוגגים משמחה. כמה אנשים? לא הרבה. למה? כי הם לא יזדהו עם זה. אבל מי שלמד...
ראות אתה מתכוון אצל ביתן?
הגילויים שהיו בצוק איתן, כן. אבל כמה אנשים שמים לב לזה, וכמה אנשים באמת כאילו וואלה זה משמעותי בשבילם. כמה אנשים סתם במסע, אחד מהתופעות המדהימות במסעות בצבא, לאותם אלו שהולכים לחבר'ה, לפדלאות שמאחורה ועוזרים להם. בסדר? כאילו, תופעה מדהימה, באמת דבר יפה. כמה אנשים מסתכלים על התופעה הזאת ואומרים, וואו. אפשר בכזאת קלות להמשיך הלאה. כאילו, מה, בסדר, סבבה, הלאה. אבל רק מי שעבר את אברהם אבינו, מפגש עם מידת החסד, אז פתאום כאילו, וואלה, כן, זה ממש משמעותי. סתם, רק גם עוד דוגמה פשוטית, כאילו, רק להבין את ההשלכות של זה, עד כמה זה משמעותי. כל התובנות של בנסתרות, בסדר? כשאומרים בנסתר אברהם אבינו, זה בחינת א', יצחק, זה בחינת ב', אחרי שנפגשת איתם, אתה לגמרי מבין במה מדובר. אתה לא צריך שיסבירו לך. כאילו, מספיק שיגידו לך, זה שווה לזה, וואלה, מתאים אחד אחד, כי נפגשת איתו. כאילו, אם אומרים לאמא, הבן שלך הוא ממש מסודר, מה היא צריכה שמישהו יסביר לה? הוא מסודר, כי זה, לא, היא יודעת, הוא בחור מסודר, היא חיה אותו. בסדר? אם אנחנו נפגשים בעומק עם גדולי עולם, זה הופך את ההיכרות להיכרות עמוקה. זה ההבדל בין סימנים לתביעות עין. יש מצב שבו אתה מוצא עבדה על ידי סימנים. כלומר, יש סימנים מבחוץ, לא המציאה עצמה, לא העבדה עצמה, אלא מבחוץ, אתה יודע, יש איזה סימן אדום, ויש איזה כך וכך, ויש איזה כל מיני סימנים שמעידים על זה שהעבדה הזאת שלך. ויש תביעות עין. תביעות עין זה פשוט להגיד, אני יודע, זה שלי. אין לי סימן מסוים, אבל אני יודע שזה שלי. ואני יודע שזה שלי הוא הרבה יותר חזק מאשר כל דבר אחר. לכן רק תמיד חכם עושה תביעות עין. תמיד חכם יכול לקבל עבדה בתביעות עין. כי הוא מסוגל באמת ממש כל כך לבדוק, להגיד, וואלה, אני יודע, אני חי עם זה, נפגש עם זה. אבל נבין, הוא ממש כאילו מזהה אותו. אנחנו נשתדל ללכת בכיוון הזה, נשתדל ללכת כאילו שזה הכיוון שאליו אנחנו שואפים. ליצור מצב שבו אנחנו לומדים בצורה חדשנית, אבל לא חדשנית בשביל להסביר עוד את הסבר כאילו זה, אלא חדשנית בגלל נקודות המוצא. נקודת המוצא היא כזאת שאנחנו לא באים להסביר את זה, וואלה, זה מגניב כאילו למצוא מקבילות בתנ״ך בין, לא יודע מה, יהושע לצ'וקו מוקו, ממש לא, זה לא הסיפור, זה לא ניסיון להיות חכמים, זה ניסיון להיפגש עם יהושע, ניסיון להיפגש עם הדמות, עם הדמויות, עם התהליכים שעוברים שם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.